עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אתמול דווח שבמטה לביטחון לאומי נערך דיון לקראת התשובה הישראלית לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הצפויה בחודש הבא. תשובה גורלית שעלולה לקבוע האם אכן יעמידו בכירים ישראלים לדין או לא. אחת המסקנות הייתה לא לפנות בשלב זה בשום אופן את חאן אל-אחמר. ואני רוצה לשבח את מומחי המטה מכל הלב. לא כי יש לי עמדה סדורה באשר לחאן אל-אחמר, האמת שאין לי. אבל אין לי מושג מה אני אעשה כאן בתוכנית היומית הזו אם יפנו את חאן אל-אחמר, במה אני אטריל את אריה, על מה אני אדבר עם אריה, מה יהפוך את חיי במחיצת אריה למרתקים כל כך. אז חברים, תשמעו בקולם של המומחים, לא לפנות את חאן אל-אחמר בגלל האג, או משהו. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עוד אחת מהפרשות שהתפוצצה לתוך חיינו בכל רעש גדול גבעה אתמול. מה שהוכתר כמין תמורת מינוי התעיין. מה מסתבר? שמותר כנראה להשיג ראיות מפלילות לכאורה תוך ביצוע עבירה, לפרוץ לחשבון בנק או לטלפון, אבל אפשר להשתמש בהם כראיה רק במקרים חמורים מאוד. אונס, רצח, שוחד. ומה עוד מסתבר? שדי קשה להוכיח שוחד, כי תמיד צריך להוכיח גם את היסוד הנפשי. כלומר, שמי שלקח ידע למה הוא לוקח, ומי שנתנה ידעה למה היא נותנת. והיא הנותנת שבעסקי אהבה קשה להוכיח שקרייף ונווה לא התאהבו נואשות, והכל היה כדי לקבל טובת הנאה. אני מקווה שלפחות זה היה להם. ומי שהבין, המשנה לפרקליט המדינה שלמה למברגר, שאין סיכוי להוכיח שוחד, הכל קרס. כי מרמה והפרת אמונים בישראל זה כסף קטן. לא מרשים לפרוץ טלפון בשביל זה. עכשיו רק צריך לשאול, האם מי שהמליצו במשטרה ובפרקליטות להאשים בשוחד לא ידעו כל אלה? או שהפחד מהקלטות סתר נוספות שנווה תומן באמתחתו שיכנע אותם להיפטר מהפרשה? ימים יגידו.
אני לא בטוח שגם ימים יגידו, אבל כן, זה פרשה מעניינת. אפילו מעניינת מאוד. ומכיוון שלא הייתה לנו פה עמדה, אנחנו לא... לא אף אחד מאיתנו לא היה פה עם אג'נדה בפרשה הזו.
לא אג'נדה, דווקא... גם לא איזה אינפורמציה. מה עם הסיפור ההוא בשדה התעופה שהוא הבריח?
לא, זה סיפור אחר. בעניין הזה...
על זה הוא לא נידון?
ברור שכן. והוא מתפטר מתפקיד יושב ראש, סליחה, לשכת עורכי הדין לסיפור הזה.
לא על
אחר כך בא מיני. המבצע הגדול הזה, אני טוב, יש לנו פה הרבה מוראיינים על העניין הזה, אז אני חושב דווקא שהביקורת על הפרקליטות בסיפור הזה, מהכיוון של למה סגרתם, מה קרה, מרמה והפרת אמונים, זה לא סעיף מספיק חזק כדי להצדיק. הרי בסוף, אם מדובר בטלפון שלך או בטלפון שלי, ברור שלא היו מכשירים את הפריצה אליו. אבל כשמדובר בישובו של לשכת עורכי דין ומסרונים מפלילים באשר להליך מינוי השופטים בישראל, שזה באמת קודש קודשים, אני כן מבין את ההחלטה של שי ניצן. בגדול. עכשיו בדיעבד ברור שיופי הזה היית צריך לדעת, אתה מבין?
החלטה לפתוח בחקירה? או...
החלטה להכשיר את זה כדי לראות בחקירה, מה יש שם.
בחקירה, לפתוח בחקירה לא הייתה לו ברירה בכלל. הוא היה חייב. אבל... בסדר, הוא לא ידע מה יש בפנים לפני שהוא החליט.
לא, כן, לא, הוא כן ידע, זה העניין. לא חשוב, זו, בוא נדבר על זה אחר כך. טוב, תשמע רגע, עורכת ומפיקה יפעת קורמן, אחרי על השידור תום זוהר, בוא נסגור את הפירה. התרלתי אותך בכוונה, אריה אלדד התריח את עצמו, יצא מכפר אדומים, נכנס למכונית, צלח את כל ארץ ישראל לרוחב, הגיע לגבעתיים, נכנס לאולפן, והוא ישוב באולפן אחרי כמה זמן?
9 חודשים. מצאתי את השוטר שלי, האחרון שהיה על המסך פה.
אז נולד לנו יודע. אריה.
כן, כן, נחמד לא פה, אני לא יודע, תבואו יותר, אני לא...
הוא לא עשה את זה בגלל העיניים היפות של אפרת קורמן או משהו כזה.
או של מלי שרוקדת בחוץ ריקודים פראים בנוסח.
הוא עשה את זה כי בעטו אותו מהבית.
עדות האפריקנים, אני יודע מה
יש להם הפסקת חשמל ליזומה יישובית בפרד אומים. אני ניסיתי להטריל אותו אתמול ולהגיד את זה כדי לחבר את חאן אל-אחמר לרשת הארצית, אבל לא הצלחתי כל כך. שמע, שאלתי עכשיו שאלה פשוטה. עונים עליה הרבה אנשים, אני רואה. האם החלטתם כבר למי אתם מצביעים? אופציה ראשונה היא כן. אופציה שנייה היא תרם, יש לי כרגע מתוך 1,000 מצביעים כבר 12% תרם.
12%.
תרם, ו-4% לא. ו-4% אנשים שאם הייתי מכיר אותם, הייתי מכה אותם. לא נצביע, אין טעם. אלה ארבע אופציות.
תשמע, יש נתון מעניין שאומר שחולים ומבודדים בקושי מזמינים מסעות. כלומר, אין להם בדיוק כוונה לבוא. זה לא עד כדי כך בנפשם של רובם, כנראה. כי יש רק כמה מאות כשיש הרבה אלפים בבידוד.
אם יש רק, מה זאת אומרת, אם יש אלפים בבידוד, אז...
רק כמה מאות הזמינו הסעות, גם חולים וגם מבודדים.
טוב, נדע בסוף. אתמול שאלנו, וזה די הצליח, 4,745 משתתפים משתתפות, את השאלה הפשוטה, מי לא יעבור? סמוטריץ' ובן גביר, 26%, רעם, 27%, מרץ, 24%, גנץ, 22%.
וואה.
מעניין מאוד.
כן, כן.
יש עכשיו בז חזק לכיוונו של גנץ, אני שומע מכל עבר, אני בסוף מצביע גנץ, לא רוצה לעזור פה ולהועיל פה. אז זה אומר שאם אתם בחבורת הלא רק ביבי, החלטתי לשנות את זה מרק לא ביבי, ללא רק ביבי, אז אתם צריכים ללכת עכשיו למרץ, כדי להציל אותה. או לציונות הדתית, כדי להציל את האריה. טוב, על מה לא נדבר היום?
סופה לנדבר פתחה את הפה, שברה שתיקה של שנתיים ואמרה שליברמן לא איש ימין, שהוא יושב עם המשותפת והוא סולד מהומואים. שכוח סופיה, תבדקי בבוקר מתחת לאוטו.
זה סופה, הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגד אפי נווה והשופטת אפי קרייף, על כן כן נדבר על זה היום. השאלה היא אם בכלל היה צריך לפתוח אותו.
מיכאלי וצוותה הותקפו אתמול בשוק התקווה, תגידי תודה שלא היית במחנה יהודה ואמרת לבסטיונרים כולכן רוצות.
100 סטודנטים ישראלים נחתו אתמול מנתב"ג, קיבלו חיסון, טסו חזרה לצ'כיה, אווירת סוף קורס.
כוכב החליט על צעדים משמעתיים פיקודיים ולא פליליים לכמה ממפקדי מגלן בעת פציעתו הקשה של אילי חיות. צודק?
לגמרי. 3 מסתננים מלבנון נתפסו סמוך לגבול הצפון, עכשיו מבררים אם הם מאגרי עבודה, סתם מסתננים או רועי צאן.
כ-44 מיליון כבר התחסנו בארצות הברית, אז זה כן נותן עבודה.
בין לבין שהוא נופל במדרגות, לאחר 9 חודשים פורק מעל המחאה בבלפור. עכשיו הולכים?
המועצה האזורית בגליל התחתון מבקשת לשנות את שמה בגלל הקונוטציות השליליות. נו באמת, מה אתם ילדים? תוסיפו הכהן וזהו.
אילת שקד לשעבר שרת המשפטים, ימינה, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, 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 אחר הצהריים טובים.
רוצה לעשות אפי נווה בסוף או בהתחלה?
מה שאתם בוחרים, אתם מנהלים את הרעיון, אני, יש לי הרבה מה להגיד, גם בסוף וגם בהתחלה.
יש לנו להשמיע לה את מה שהשמעתי בבוקר? אז תשמעי רגע מה אמר נפתלי בנט פעמיים בעבר המאוד קרוב, בחודש שעבר, הנה.
אני לא במשחקים של כיסאות פה, בקואליציות דמיוניות שם, אני גם לא חותם על מסמכים מבוחכים אצל אופירה וברקו כמו זליחה וגדעון.
ככל שיהיה לי יותר כוח, יהיה לי את היכולת להוריד את כולם מהעיצים, כי כולם מחרימים את כולם. גדעון חתם על זה שהוא לא יישב עם ביבי, ראיתי גם זליחה חתם על איזה משהו ילדותי כזה, אבל ביבי מחרים את לפיד, שמחרים את החרדים, שמחרים את... ואת כולם מחרים את כולם.
רבין הבא בתרזו זה.
נכון, אני לא מחרים.
מה? איך את מסבירה את זה? אתמול רץ, חתם?
מאוד פשוט. נפתלי בנט אתמול היה צריך להיות ברעיון בערוץ 20, יחד עם בנימין נתניהו, אחד אחרי השני. מכיוון שנתניהו מכין לנו, בעצם משקיע, עשרות מיליוני שקלים בשבועיים האחרונים, בקמפיין שקרי על הראש שלנו, שאנחנו נשב בממשלה תחת לפיד, בראשות לפיד, בנט הכין לו מסמך, ואמר לו, בבקשה, תתחייב שאתה לא יושב בממשלה עם מנסור עבאס. הרי שמענו את איתמר בן גביר אומר שזאת אפשרות, ונתניהו לא מוכן לא להתחייב לזה. אז הכנו לו מסמך לחתימה, אבל הוא לא הגיע.
היית בסוד העניינים של המסמך הזה לצ'קד? אני, ממה שאני שומע, זה קצת הפתיע אותך.
כן, לא, בוודאי שהייתי, אבל אני באמת חוזרת ואומרת, העניין המרכזי פה זה הספין השקרי שנתניהו מפיץ כבר במשך שבועיים תמימים בהרבה מאוד כסף.
והספין הזה... אמרנו... וההשקעה הזאת, על פי הסקרים שלכם, נותנת פירות? כלומר, אתם מודאגים?
אנחנו לא מודאגים, אנחנו מאוד מאוד יציבים, אבל אנחנו יכולים גם לעלות, כי הציבור צריך להבין. אנחנו אמרנו שלא נקים ממשלה תחת לפיד. יש 80 מנדטים לימין, אין שום סיבה למסור את השלטון לשמאל. אמרנו גם שיש המון דברים אחרים להתעסק איתם, כמו הורדת מיסים והזנקת הכלכלה, הכנסת המובטלים לשוק העבודה, טיפול בדרום בנגב, אבל משום מה אנחנו היחידים שמנסים לדבר לפחות על מהות, כולם גוררים אותנו רק לפוליטיקה. אז לפעמים בקמפיין אין מה לעשות, צריך להשיב ליריב באותו מטבע. אבל בהחלט אני חושבת, ואני פונה פה לציבור, השאלה מחר זה לא כן ביבי לא ביבי, אלא השאלה מחר זה איזה אנשים ינהלו את מדינת ישראל. אנשים חייבים להבין שהם באים לקלפי, הם שמים את הפתק של מי שינהל להם את המדינה. ואני חושבת שימינה זה הרשימה הכי מוכשרת, הכי רצינית, ועם תוכניות.
אבל הילד, את יודעת שהבחירות האלה זה על כן ביבי ולא ביבי. את יודעת את זה טוב. ואתם בעצם חזרתם אתמול לכיס של הקנגורו, בשביל מה צריך לחתום על מכתבים, ולא רק זה, אלא גם ממשלת רוטציה, הרי את יודעת שאין ממשלה אחרת בלי שלפיד ישתתף בה, את יודעת שזה המצב.
אין לנו בעיה עם זה, מעולם לא הייתה בעיה.
אז אתם תשבו רק עם ביבי.
אנחנו רק אמרנו, לא, אין לנו שום בעיה עם שותפות של יש עתיד או של מפלגות אחרות. אנחנו אמרנו שאנחנו לא מוכנים שראש הממשלה יהיה לפיד. ואמרנו את זה כבר הרבה מאוד זמן.
זאת אומרת שאתם תבואו עם 8 מנדטים ותכפו את עצמכם ותהיו ראש ממשלה קדנציה שלמה.
אנחנו לא עם 8
מנדטים. 12. תראי, אני לא נגד. אני לא נגד ש...
וזה משנה מאוד גם איזה שותפויות יהיו אחרי הבחירות. ואני רוצה שתבינו, בסוף יש פה מדינה לנהל. ההצבעה לימינה מונעת מערכת בחירות חמישית, כי אנחנו לא שייכנו את עצמנו לאף גוש.
אני לא נגד בנט כראש ממשלה, רק... תסרטטי לי בבקשה את הקואליציה שאתם יכולים להרכיב, והאם הזאב יכול לשבת עם הכבשים?
ארי, אני לא אעשה את זה, אבל...
כי אין, כי אין סרט כזה בלי נתניהו.
אנחנו נחכה למחר, יש 80 מנדטים בימין, אפשר לחלק אותם בצורה אחרת. אנחנו נחכה למחר, נתניהו כבר 3 מערכות בחירות לא מצליח להרכיב ממשלה מתפקדת. אפשר לחשוב גם על האלטרנטיבה ועל מבנים אחרים.
כי את יודעת, אתמול... באירוע בפגוש את העיתונות, ראינו את גדעון יצא ונפתלי נכנס, הייתה שם סוג של החווה, ושניהם דיברו על ממשלה בלי נתניהו, ו24 שעות אחרי זה,
כללות?
הוא מתייצב בערוץ 20, קודם כל כללות,
שוני,
מגדפים זה את זה.
אין שום שינוי, אנחנו אמרנו בשבועות האחרונים, שלא נשב ממשלה תחת לפיד, וזה מה שבנט אמר אתמול, רק אתמול הוא הביא לנתניהו מצמח גם, שבו הוא מבקש מנתניהו להכריז שהוא לא יושב עם מנסור עבאס, ונתניהו ברגע האחרון פשוט הבריז מהשידור, הוא לא רוצה להתעמת עם העובדה הזו.
ביבי ברח?
זה מה שקרה אתמול, בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד לך...
הוא באמת אמור היה להיות שם. אמר את זה בועז גולן, נחלם ומבויש, כי עובד עכשיו שיימינג מטורף של הליכודניקים, שהרגיש פעמה זה. למה לדעתך נתניהו, מה, הוא מפחד להתעמת עם בנט?
אולי היה לו ברמיץ.
חד משמעית, הוא החליט שהוא לא רוצה להתעמת עם בנט, ולכן הוא לא הגיע. ואני אומרת שוב לציבור, העובדה שנתניהו משקיע את כל הכסף שלו ועוצמת האש שלו על הראש של בנט, לא של לפיד, לא של סער, לא של גנץ, רק בנט, זה כי בנט הוא האיום המרכזי. ועכשיו אני רוצה שהמאזינים יבינו, אנחנו יש לנו התחייבות אחת, לא כזה, כמה התחייבויות, אבל המרכזית שבהם זה לא כן ביבי לא ביבי, אלא הורדת מיסים. אנשים שעובדים ישלמו בישראל פחות מיסים.
174 מיליארד שקל בתקציב מדינה, אני רוצה לראות אותך מורידה מיסים, אבל לא חשוב, הלוואי שתורידו.
בוא נדבר שנייה על אפי נווה?
כן.
יאללה.
זה יום הכיפורים של הפרקליטות או החלטה נכונה?
זה בוודאי החלטה נכונה, יום הכיפורים היה עצם פתיחת החקירה והשימוש בחומרים שהוסקו על ידי פריצה לטלפון סלולרי.
אבל אם יש חשד לשוחד אז מותר?
קודם כל, זו שאלה אם מותר, אבל בוא נבין מה קרה. פרצו לטלפון סלולרי של בן אדם, חיטטו לו בחיים האישיים, ואז העבירו את החומר לפרקליטות. זה דבר שלא יעשה, זה עבירה על שלוש עבירות שבמצטבר זה לפחות 10 שנות מאסר. אז זה בוודאי הרבה יותר חמור ממה שמצאו לו בטלפון.
אז אני רוצה רגע לאתגר אותך שנייה, איילת. אני רוצה לחזור לפוליטיקה, כי עברנו מוקדם מדי, ואני רוצה לאתגר אותך לסיום פרשת אפי נווה בדבר הבא. אני לא מגן על אלה שפרצו לטלפון, זה גם קולגות, אז זה לא מעניין אותי כרגע. תחשבי שאת פרקליט מדינה, ומביאים לך כבר את הטלפון פרוץ. את לא צריכה להחליט אם את פורצת את הטלפון, אלא אומרים לך, יש פה התכתבויות עם שופטות, שאחר כך עוברות מינוי, ויש פה דברים שהם שהם קשורים לקודש הקודשים של הליך מינוי שופטים בישראל. אין יותר קדוש מזה. ואתה צריך להחליט אם אתה רוצה לראות את זה או לא. אם הוא היה אומר לא, היו שוחטים את האמא שלו. הוא אמר כן, לא מצאו עכשיו, אגב, לדעתי בפחדנות לא הגישו פה, כי בגלל שזה רק, זה לא שהדברים לא קרו, הרי השופטת קרייב פרשה, ולא קוראים להחזיר אותה, כי יש שם, קראו מה כתוב שם.
בן, זה היה מסתבר כן. שנתיים לפני המינוי, וכן יש חשיבות לאיך החומר הזה הושג. אף בן אדם מדינת ישראל לא רוצה שאנשים יתחילו לפרוץ אחד לשני לבתים או לטלפונים הסלולריים, ואם במקרה הם צאו משהו יעבירו את זה למשטרה. הרי זה הכשרה של פשע. אתה רוצה שעכשיו השכן שלך, הוא אומר ככה, אני אפרוץ לבן הביתה, אחתת לו בדברים, אולי אני אמצא משהו.
עמדתך ברורה ולגיטימית לגמרי. זה אנרכיה. אני לגמרי חצוי בסיפור הזה. תשמעי רגע, אמרת מקודם משהו, חיבורים נוספים, רמזת משהו, מה רמזת? רמזת אולי שאם לנתניהו לא יהיו 61, יכול להיות שהליכוד סוף סוף יסכים להיכנס לקואליציה ולא עם נתניהו או משהו כזה, או לחיבור שר בנט למרות כל הקטטות טכני, אפילו שר בנט ליברמן אחרי הבחירות?
אני אומרת פה משהו חד משמעי, הצבעה לימינה תמנע מערכת בחירות חמישיות, אנחנו לא מתכוונים ללכת למערכת
בחירות חמישית. תגידי, ולאיפה נעלמו כל הנאומים של בנט, הרי בחודשים האחרונים, לפני החיסונים, זה שלא מעניין אותו עכשיו כלום. לא ימין, לא שמאל, לא משילות, לא שמשילות, רק קורונה, רק כלכלה, רק פרנסה. ועכשיו פתאום שמאל, ימין, הזכרתם שלפיד הוא שמאל, הוא אגב לא איש שמאל מובהק, כי איך את מסבירה לי את זה?
תראה, ברגע שאנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה, שאנשים מאבדים את החיים שלהם ואת הפרנסה שלהם, אז פיקוח נפש דוחה את כל המחלוקות האלה. הוא דוחה עוד דברים אחרים, אבל הוא בוודאי דוחה את כל המחלוקות האלה. עכשיו שהמצב התייצב, אז אפשר לדבר גם על דברים אחרים. באמצע מלחמה לא מתעסקים בשמאל ימין, אלא כולם
נלחמים גם שנצח
את המלחמה.
המצב התייצב, זה עובדה.
לסיום... לסיום, אתם נזכה לראות אתכם מצביעים הפעם בחוקי להט"ב, נניח פונדקאות. כשהייתם באופוזיציה הברזתם ויצאתם מהצבעות. אני שואל אותך, כי אנחנו כל הזמן לוחצים גם על הסמוטריצ'ים שהם יריבים שלכם, ושואלים איפה אבי מעוז שמחביאים אותו, וההומופוביה של בן גביר וסמוטריץ' וכו'. אבל גם אתכם צריך לשאול, יש חוק פונדקאות, יש חוקים נוספים ללהט"ב, אם אתם לא נכנסים להצביע, מה יקרה בקדנציה הבאה כשתהיו אולי בשלטון?
איך זה עובד? יש עמדת ממשלה שנקבעת בוועדת שרים לחקיקה ומצביעים לפי עמדת הממשלה. כעיקרון עמדתנו ידועה, אנחנו חושבים שזכויות אזרחיות מגיעות לכולם באופן שווה.
לא אמרתי אם תצביעו, אבל זה היה רעיון מעניין, תודה.
תודה רבה. תודה רבה.
השרה פנינה תמנו שטה, שרת עלייה והקליטה כחול לבן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, אריה ובן.
אתם מרגישים טוב?
אנחנו עובדים, עובדים קשה, ממשיכים לעבוד קשה, אבל בהחלט אנחנו רואים שאנחנו יציבים מעל אחוז החסימה, וזה נותן גם תחושה טובה, אבל בטח לא שעננות, אנחנו נמשיך לעבוד עד סגירת הקלפיות.
עכשיו, ברור לך שחלק גדול מהספינים במערכת הפוליטית, במערכת הבחירות הזאת, נוגעת לאפשרות של השגת עריקים, ומשום מה, אני לא יודע מי התחיל בזה, יפנו אלייך אצבע מאשימה, זה מעליב אותך?
ברמה אישית, כן, בסוף אני בת אדם, שמי הטוב, אני חושבת שאין לאדם אלא את שמו הטוב. וכשאני שמעתי שהתלפניה של לפיד מתקשרים ואומרים, פנינה תערוק, זה היה מאוד מאוד מעליב. מה גם, הם אמרו שזה בגלל העמדות המרכז ימין שלי. סליחה, כשאני הייתי אצלם, אז זה היה בסדר. אני חושבת שזה לא הזמן ולא המקום, ובטח לא השיקול הלאומי שהוא צריך לעשות לפיד, אם אנחנו רוצים להחליף את נתניהו. נכון הוא לשמור על הגוש שרוצה להחליף את נתניהו ולא לראות בנגמש, אבל אתה יודע מה, אני חושבת שאנשים יודעים היטב מאיזה ערכים אני מגיעה, וגם אלה שאומרים הלכת אחרי בני גנץ, בוודאי שעזבתי את יש עדיד והלכתי אחרי בני גנץ ואומץ ליבו של בני גנץ, והיום יותר ויותר אנשים מבינים כמה זה היה קריטי ומשמעותי שאנחנו לקחנו חצי מהממשלה לנתניהו. אז לכן זה צר לי, אבל מי שיצטרף לתוך התזמורת הזאת זה נתניהו, שבימים האחרונים הלך לכמה וכמה אולפנים, וממש פועל נגד כחול לבן כדי שלא נעבור את אחוז החסימה. זה לא מצליח לעבוד לו, הוא עושה את זה כי הוא דקה אחרי הבחירות, מה שהוא ירצה לעשות זה לפטר את השרים שלנו. וזה, אנחנו צריכים למנוע את זה, ואת זה מבינים האזרחים. ובעזרת השם, מחר אנחנו נראה שהרבה מאוד מהאזרחים כן מוכירים תודה, כן מעריכים את יושבתו של בני, ולא סתם, הוא זוכה ללמעלה.
אנחנו לא יכולים לעשות תעמולה, פנינה, אותי מעניין משהו אחר. הספין שניסו, הספין הקטלני שהפיצו על המפלגה שלכם, זה שיש כבר שני עריקים, והזכירו אותך ואת מיכאל ביטון. אני מזהה פה ניחוח גזענות, אני גם שומעתי את זה מכיוון המפלגה. אצלך, אתה יודעת, יש את הקטע הזה שכבר עזבת פעם אחת, אבל קודם כל בואי תגידי בצורה מפורשת, ניהלתם, ישבה איזה אפילו עורכת עיתון כלכלי בטלוויזיה ואמרה שהיא יודעת על שניים שמנהלים מסע ומתן כחול לבן. ניהלת איזשהו סוג של מסע, מה, יש סיכוי כלשהו? תחתמי לארי על מסמך.
זה הוצאת.
שאת לא יושבת עם מישהו.
אני גם
חתמתי
על מסמכים, אבל אני אומרת לכם,
עם נתניהו
אנחנו לא נשב, אני אומרת את זה עכשיו קבל עם בעידה לכל עם ישראל. וזה הוצאה דיבה, ואתה יודע מה בן? כן, כל חיי אני נאלצתי להתמודד עם סטיגמות, והנה אם חפש לי ג'וב, סליחה, מהמחוזות שאני באתי הפוך על הפוך, לא כיסא ולא מזכורת ולא רכב ולא יועצים עושים לי את זה. ואתה יודע מה? גם בתקופה הקשה הזאת שנחלטנו לעזרת אזרחי מדינת ישראל עשיתי עבודה טובה, גם אם אנחנו מנום ועיד על יסתו, אני גאה שהצלחתי להביא את יהודי אתיופיה 2000 מהאנשים שממתינים למעלה מ-20 שנה, ואני מתביישת על מי שמצביע עליי ועל מיכאל ביטון. אתה יודע מה? מלא עליי, אני גם הלכתי אחרי הבן אדם ששנה אמרתי הוא צריך להיות ראש הממשלה, אז אני לא מבינה גם למה לפיד אומר שזה עריקה. הלכתי אחרי בני גנץ באומץ ליבו, אבל מיכאל ביטון שהוא בכלל מגיע מהשמאל, בעיניי לסמן אותי ואותו את האתיופית והאזרחית, אין איזה מקום. ואני חושבת שבסוף זה פגע בעיקר בלפיד, בזה שנתניהו ממשיך לפעול נגד כחול לבן, הציבור מבין את השתיק והטריק שלו ואת הנוכלות הזאת, ולכן מחר אזרחי מדינת ישראל יחליטו ויצביעו שהם רוצים כן אנשים ישרים בתוך הכנסת ובתוך הממשלה הבאה, ואנחנו נדאג להחליף את שלטונו של נתניהו.
שתיק וטריק, אבל אם תעברו את אחוז החסימה, אז יכול להיות בהחלט שתשבו עם השתיק והטריק.
ממש לא. אנחנו סיימנו עם נתניהו. אני מזמינה אותך, אריה.
זה לדבר לעצים ולאבנים, שאת מדברת לאריה. היא צריכה להגיד את זה לי, הוא לא שומע כלום.
בן, תקליטו את זה, ואני מתחייבת בפני אזרחי מדינת ישראל, שאני לא אשב תחת נתניהו, גם אם הוא יציע לרוטציה אישית איתי. שמעתם?
אני נתניהו, פנינה תקשיבי לי, בעוד שבועיים. את נכנסת לבלפור, את ראש הממשלה בחצי שנה הראשונה, את חיה עם שרה בבלפור, ועוד חצי שנה רק אנחנו מתחלפים, את באה?
אנחנו סיימנו עם נתניהו. אני אומרת לכם, לא בגלל שהיה פה איזה אלבון אישי או פגיעה אישית, הוא פגע באזרחי מדינת ישראל.
תגידי, לא הייתם צריכים שאלה אחרונה,
ואמר להם שהביא תקציב מדינה, וזו תקופה קשה. היום אנחנו כבר...
פנינה, אני מאמין לך, אני מכיר אותך, עוקב אחריך הרבה שנים. אני מאמין לך, אם יתברר שטעיתי, אני אהיה מאוד עצוב, אבל... שאלה אחרונה, לא טעיתם בזה שנתתם לו כל כך הרבה קרדיט ונזכרתם להתחיל ולשבור את הכלים מאוחר מדי, לא באוגוסט כשהיה צריך כבר להגיש את תקציב המדינה על שולחן הכנסת ולא קרה כלום, ולא באוקטובר כשגבי אשכנזי המסכן הציב אולטימטום לסוף אוקטובר, היינו כבר יכולים להיות אחרי הבחירות.
אני חושבת שכבר בסבב השני, כאשר בא נשיא המדינה ואמר יש לי מתווה, חצי שנה ראשונה נתניהו, ורק אחרי זה, אחרי חצי שנה, כחול לבן מקבלים את השלטון, אני חושבת ששם היה הפספוס הגדול. בסבב השלישי היה ברור שאנחנו לא נגרור את מדינת ישראל בעיצומו של משבר קשה, שאנשים ספונים בביתם, מאות אלפים מפוטרים, ואנחנו לא יודעים מול מה אנחנו עומדים, היה ברור שאנחנו נכנסים לתוך הממשלה. נכון שאחרי שלושה חודשים לא רצינו לפרק את הממשלה, חשבנו שיש סיכוי שהבן אדם יתעשת, שראש הממשלה יתעשת, הוא לא יתעשת, ובסוף אחרי חצי שנה פירקנו את החבילה הזאת. להגיד לך שזה לא מצער, זה מצער מאוד. להגיד לך שלא היו טעויות בדרך, בוודאי שהיו טעויות בדרך. להגיד לך שהכוונות שלנו היו כוונות חלילה לפגוע במי מהאזרחים, ברור שלא, ועל זה
הקנו
על חטא.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, חברים.
אז עזרנו לחלשים, גם לגנץ, גם...
בסוף הם ישבו עם נתניהו?
אני לא מאמין. אני אומר לך, תשמע, קודם כל שאלה. אני חושב שאם גנץ יבגוד פעם שנייה, לא, אסור להשתמש במילה הזו, ירמה את מצביע פעם שנייה, הוא יצטרך לעזוב את הארץ. אמיתי. הוא לא יכול להישאר פה.
אני לא יודע.
אני גם לא יודע. יושב ראש המפלגה הכלכלית, שהשם המגלומן כבר הפך לאחד משמותיו, כי חלק גדול מהקולגות שלי כך מכנים אותו, פרופסור רון זליכה, שלום.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
הפלתי את זה על החברים שלי, כי אני אישית מפחד להגיד לך את זה בשידור, אבל
תעלו לי. בצדק אתה מפחד, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שכמה אני מחבב אותך. ולכן שמרתי את הרעיון האחרון ואת הסקופ האחרון לכם.
אבל אני מזהיר אותך שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמר, הורה לך לא להשתמש בסקרים אם אתה הולך לדבר פה על סקרים.
אז סקרים, סקופ, אני הולך לתת לך סקופ גדול.
סקופים אני אוהב.
סקופים בלי תעמולת בחירות, ורק תגיד אם אתה...
סקופ ומיוחד לכם.
אם אתה מתכנן לערוק.
הרעיון האחרון בקמפיין, תראה מה זה, שמרתי רק לכם.
דמר עלינו.
להתחיל?
כן.
לא רק שאנחנו לא פורשים, we are here to stay. ללא קשר לתוצאות הבחירות, המפלגה הכלכלית תמשיך בכל הכוח בציבוריות הישראלית.
אבל אומרים שאתה מתכנן לערוק.
לערוק לאן?
מה?
זה לא זה?
תשמע,
לארצות הברית, לבריטים, לאן?
פרופסור זליכה.
כן.
אני כבר הרבה מאוד שנים בעסק, אריה היה פוליטיקאי הרבה שנים, אני מסקר פוליטיקה עשורים. אני לא מכיר מקרה של מישהו שבכל הסקרים מתחת לאחוז החסימה וביום הבחירות עולה מעל, וזה עלול לייצר מצב שאתה, שאתה חבר בכיר בקבוצת הלא רק ביבי, עלול לקבור את הקבוצה הזו. אתה לא תוכל להסתובב פה ברחובות.
שני דברים. ראשית, אתה קורא יותר מדי פייק סקרים. אפילו הסוקרים של הטלוויזיה אמרו, אי הוודאות כל כך גדולה שאין להם מושג.
אבל אתה מאמין.
אבל אין להם כל כך מושג לגבינו. מעניין שאין להם אינטרסים מאוד מאוד מדויקים לנסות ולעמוד במסגרת של קמפיין שנועל נגדנו מהיום הראשון.
פרופסור זליכה, אומרים שקשה לחדור לחרדים או לערבים.
אנחנו הולכים לעבור בגדול.
אבל הקהל שלכם הוא לא קהל חריג מבחינת מאפיינים, לכן למה לא רואים אתכם?
כיוון שהוא כן חריג, הוא חריג בשני מישורים. ראשית, יש לנו קהל גדול מאוד של לא מצביעים, כאלה שהתייאשו מהמפלגות הקיימות, לא הצביעו בבחירות הקודמות, לא התכוונו להצביע בבחירות הקרובות אילולא הצבנו את מועמדותנו. הם מיואשים מהפוליטיקאים, וכולנו יודעים שבצדק. והדבר השני הוא שהקהל שלנו לא נחלק על המישורים הרגילים של ימין-שמאל. חצי באים מימין, חצי באים משמאל, והסוקרים מפספסים אותם, כיוון שהם לא מצביעים על כן דת, לא דת, כן ימין, לא שמאל, כן חרדים, כן חילונים. הם מצביעים על כך שנמאס להם לשלם את הדיור הכי יקר במערב, ואת המזון הכי יקר במערב.
הכל מה שאתה אומר בנושא הכלכלי מרתק, אתה איש שמאוד מלומד ומאוד מנוסה ועשית כמה דברים. אבל אין אחד, תאמין לי שאני מדבר, הרי זה העבודה שלי. צייץ היום המול של כלכליסט, יואל אסטרון, שכל לזליכה, אל תאמינו לשטויות האזויות שלו, כל לזליכה שווה כל לנתניהו.
כלכליסט הוא חלק מארגון פשע של ידיעות אחרונות, שהתוכנית הכלכלית שלי עומדת להפריד את ידיעות אחרונות מהחשוד בפלילים נוני מוזס. הרי דיברנו אצלך בתוכנית שאני הולך להרחיב את חוק הריכוזיות כך שיחול גם על תקשורת. מונופולים וחשודים בפלילים לא יוכלו להחזיק בכלי תקשורת מרכזי. אז מה אתה מצפה שהליצן הזה יגיב? מה אתה מצפה?
מה אתה תעשה כשהתברר לך שהשניים וחצי מנדטים שזרקת לרצפת חדר העריכה, כמו שאומרים, זה בדיוק
לא
מה
קולטים,
שחסר?
נכון? בן, בדיוק אתה, מה אתה שחסר. לא קולט משהו.
אמרתי לך, הוא מתכנן עריכה.
אתה לא קולט משהו מאוד בסיסי.
מה?
יש לנו קהל מאוד גדול מאחורינו, שרוצה שנרוץ בהוק או בהקרוק, כי הם לא מתכוונים לה... צביעה, לא ללפיד ולא לביבי ולא לסער ולא לבנט, כי הם איבדו כל אמון בפוליטיקאים האלה שנמצאים אצלנו כבר עשרות שנים.
פרופסור זליכה, אני השתמשתי בנימוק הזה, השתמשתי בנימוק הזה וחבריי בימין בעוצמה יהודית וכולי תמיד טענו ש...
לא הימין הקיצוני הזה,
לא, לא,
אין לי מצביעים שם.
רגע, לא, תמיד הם אמרו שאם הם לא ירוצו בבחירות, המצביעים שלהם לא יצביעו לאף מפלגה. אתה מייחס את המצביעים שלך לקהל כזה?
לא, אני אומר ששליש מהמצביעים שלי הם משם. עוד שליש באים מימין ועוד שליש באים משמאל. ולכן הדרך הטובה ביותר להחליף את שלטון נתניהו היא לוודא שאנחנו עוברים ולהביא עוד 4 מנדטים לגוש. ואם אנחנו חלילה לא עוברים, זה לא שינה את מפת הכוחות. זו האסטרטגיה. הסיכוי היחיד של הגוש להחלפת נתניהו, להחליף את נתניהו, היא לוודא שאנחנו עוברים.
ואז למחרת יש דיון סיכוי, בסוגיות דת ומדינה או יהודה ושומרון, ותתפלגו.
מה פתאום?
אם אתה אומר שאתם גם ימין וגם שמאל, ואין לכם עמדה בסוגיות מרכזיות בחיים, חוץ מכלכלה, אז אתם תתפרקו בסוגיה הראשונה.
ראשית זה לא נכון. ראשית זה לא נכון. אני חוזר ואומר, אין שום סיכוי לגוש שמעוניין להחליף את נתניהו, באמת להחליף אותו, אם אנחנו לא עוברים. שום סיכוי. עכשיו לעמדותינו, אני לפחות, אדם ימני בדעותיי, לא ימין קיצוני, אבל בהחלט ימני בדעותיי. הייתי מוצא את עצמי בקלות רבה בליכוד, בקלות רבה, אילולא בראשו עמד אדם חשוד בפלילים.
אתה אומר כל הזמן אתם לא מבינים, יש לי תחושה פרופסור זליכה שאתה לא מבין, אתה בתוך עצמך, אני לא רוצה להגיד מגלומן, אבל אתה יודע, כל הסימנים...
אמרת את זה פעמיים.
לא, אני נותן את זה תמיד, אני אומר את זה בשמם של אנשים אחרים.
אני מזכיר לך שהמגלומן הזה כבר הושיב ראש ממשלה אחד בכלא, בזמן שכולכם תמכתם בו, גם אתה בן,
גם אתה,
כשאני יצאתי נגד אולמרט בעירזון, אתם גיביתם אותו בתקשורת. קראתם לי אז מגלומן, זה הפעם הראשונה
שלי. אתה מוכן לאפשר לי לענות, קודם כל אמרת כולכם, או לא כולכם.
אתה שואל, אני העונה.
זה לא כולכם, זה שאני לא הייתי בהסתערות על אולמרט, אני מודה, אני לא מושלם.
נכון.
אני מדבר עכשיו איתך על בחירות.
אני מקבל את ההתנצלות.
זה לא התנצלות.
למה הגיע להתנצלות? אתה אז תקפת אותי.
בסדר, תקפתי הרבה אנשים, חלק בצדק וחלק בלא. בלעת הקרב ושרת הקרב, אתה יודע.
אבל בהתקפה הזאת אני זכיתי באות אביר איכות השלטון.
יפה, אבל זה לא בחירות. בהתקפה הזו אתה היית על הבלטה שלך, בפורטה שלך, אתה היית בכלכלה, בדברים שאתה מבין.
ומה אני עושה עכשיו?
אתה עכשיו עושה בחירות. אתה עושה עכשיו בחירות. זה הקמפיין הראשון שלך והקמפיין ה-20 של האחרים. כן, אבל אתה יכול לגרום נזק לרעיון עצמו, המכונן.
הפוך בדיוק. הסיכוי היחיד של הרעיון הזה להתממש זה דרכנו. הסיכוי היחיד, אין לגוש הזה שום סיכוי להחליף את נתניהו אם אנחנו לא עוברים.
תשמע, אתה בעצמך אומר שהכל טוב, אתה יודע מה, אנחנו בלוב של עצמנו.
פרופסור זליכה, ישכוח, לך בכוחך זה והושעת את ישראל.
וזה מהגוש שרוצה של הצד השני, אז רק תסיק מזה מסקנות, אבל שיהיה בהצלחה בכל מקרה.
הצד השני הוא אמר שהוא איש ימין.
בדיוק, תודה רבה פרופסור זליכה.
אני בעולם לא התחמקתי משאלה ותשובה.
כן, הוא היה יועץ של נתניהו בקדנציה הראשונה, כאיש ימין. יאללה, תודה. עורך דין אייל רוזובסקי, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
חיפשנו לא רע בכלל עורך דין צברון לבן, מנוסה שהיה כאן והיה שם, שיסביר לנו את ההחלטה בעניין אפי נווה, את ההחלטה לחקור, את ההחלטה לסגור, את הדילמה. עכשיו כשזה יורד משוחד למרמה והפרת אמונים, הם חוששים שבית המשפט לא יכשיר את הפריצה למכשיר הטלפון. למה בעצם צריך להבדיל בין שוחד להפרת אמונים? הרי זה עבירות משיקות זו לזו וכולי, מה אתה אומר?
קודם כל, אתה יודע, הייתי אולי מגדיר את הכותרת של ההחלטה בסוף מעשה במחשבה תחילה, ואומר משפט פתיחה נוסף שעלו על עץ גבוה מדי, תכף אני אסביר למה, בעניין השוחד, והקושי הוא שאחר כך סגירת התיק יוצרת רושם מוטה, רושם ציבורי מוטה, שהכל בסדר, שבעצם אין פה שום דבר. הפרשה הזו היא לא פרשה טובה, היא לא פרשה ראויה, ואם זה באמת שוחד היה מרחיק לכת מדי, גם בגלל העובדה שאפי נווה לא היה חבר ועדה לבחירת שופטים בזמן המינוי.
אבל טובת הנאה הייתה שם.
כן, אבל קודם כל אתה יודע, טובת...
אריה מנסה למשוך אותך לצהוב, אתה יכול להתעלם ממנו.
כן, לא, אתה יודע, אריה טוב. אז הוא מדבר על טובת הנאה. בהחלט מין יכול להיות כמו סיקור חיובי, גם מין יכול להיות שוחד, אתה צודק. אבל בנסיבות העניין, אפי נווה לא היה חבר ועדה לבחירת שופטים, ואם הבנתי נכון, אפילו היחסים האינטימיים ביניהם התחילו עוד לפני שהיא הייתה מועמדת רצינית. אני אגיד דבר נוסף, כל תיק פלילי שעוסק במערכת המשפט מעורר אי נוחות לנהל אותו. כי הקרביים של הוועדה לבחירת שופטים יכולים להיחשף, ובכל זאת הקרביים של הפלאפון של אפי נווה יכול להיחשף.
זה באמת חומר נפץ.
זה יכול ליצור אי נעימויות לכל מי ששוחח איתו.
אבל תגיד, זה נכון שאם אני חושד שפלוני רצח, מותר לי לפרוץ לטלפון שלו, אבל אם הוא רק העלים מס, אסור לי?
מה שהחוק אומר, שהזנת סתר לצורך העניין, פגיעה בפרטיות, הופכת ראיות ללא חוקי, אבל יש איזושהי נוסחת איזון. בפגיעה בפרטיות יש נוסחת איזון, שאם זה משפט לפשע חמור, אז אפשר, לבית משפט יש אפשרות לקבל את זה. ולכן ככל שיש חומרה יותר גדולה באישום, כך הסיכוי שישתמשו, שבית משפט
יתיר אנחנו...
בראיות לא חוקיות הוא יותר גדול.
אז דרך היגיון. השאלה הזו והתשובה שלך, אנחנו מגיעים בעצם לליבה של הדילמה שיושב שי ניצן, אומרים לו, הוא לא פרץ לטלפון, פרצה עיתונאית, אומרים לו יש פה התכתבויות על מינוי שופטים, על מין, השאלה אם אתה רוצה לראות את זה, זאת אומרת מכשיר את זה עכשיו, רק, אפילו רק כדי לראות או לא, וכשמדובר בוועדה למינוי שופטים, אתה לא חושב שההחלטה שלו הייתה סבירה, אין לי סיבה להגן עליו, אבל אני שואל באמת, אם באמת היה מוכח כאן שיש פה מפעל של מינוי שופטות תמורת מעברן במיטתך, לא מצאו את זה, כן? אז אולי ההחלטה כן הייתה סבירה, ועכשיו הם צריכים להתקפל.
לא רק שההחלטה שלו בעיניי בשלב ההוא להסתכל בחומר ולקיים חקירה הייתה סבירה, אלא שאם הוא היה מחליט אחרת, אז הייתי אומר שהוא נהג באופן לא סביר. זאת אומרת, אם היו אומרים לו, יש כזה דבר, והוא היה אומר, תשמעו, מאחר ויש חשש שזה פגיעה בפרטיות, אז נעדיף את הפרטיות ולא נחקור אירועי שוחד פוטנציאליים במערכת מינוי שופטים, אני חושב שזו הייתה החלטה לא סבירה.
עכשיו, כל הדברים האלה לא... כל הדברים האלה לא היו ידועים למי שהמליצה להעמדה לדין באשמת שוחד?
זהו. יש, צריך, אני חושב, להסתכל על ציר הזמן כך. ההחלטה לחקור היא בהחלט הייתה החלטה סבירה, וכמו שאמרתי, אילו היו מחליטים שם לא לחקור, זה היה בלתי סביר בעליל בעיניי. אבל ההחלטה להגיש כתב אישום בחפוף לשימוע, שם כבר כל העובדות האלה היו ידועות. אלא שיש לזכור שיש משמעות לשימוע. יש משמעות. אם היינו מצפים מהפרקליטות תמיד לצפות את כל טענות הסנגוריה ותמיד לראות את כל טענות הסנגוריה, אז היינו גם יכולים להגיד בצדק, אז לא צריך שימוע כי הם ממילא שוקלים את זה. לא. הם רואים את זה כתובים שרוצים להרשיע, והסנגור רואה את זה כסנגור שרוצה לזכות, והרבה פעמים הסנגור רואה את זה מזוויות שהם לא הצליחו לראות, ופותח להם את העיניים, ולכן יש משמעות לשימוע. יכול להיות שהעובדות היו שם ולא היה צריך להחליט על הגשה כתב אישום בחפוף לשימוע בשוחד, אבל אני יכול לראות את המקרה שבו אתה לא רואה את זה עד השימוע, והשימוע...
עזרת לנו להבין את זה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה, תצביעו נכון מחר.
חד משמעית. ברור, רק ציונות דתית. עורכת ומפיקה אפרת קורמן, זה אריה כמובן, החייל השידור תום זוהר, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחינו ספורטים קופן ושרף.
מחר נניח לכם, אבל ביום רביעי, חכו, חכו. חכו, חכו, שעתיים.
ללכת להצביע, תל אביבים.